ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. היום אני הולך לדבר איתכם על המסלולים של ההשקעה, על היציאה להשקעה, על הדרך. נכון שאנחנו כאילו לוקחים צעד אחורה, הולכים להתחלה, אבל אנחנו צריכים לעשות סדר בחיים. וצריכים קצת לחזור לפעמים איך אנחנו מתחילים ולמה אנחנו צריכים להתחיל. ומה הדרך שאנחנו צריכים לעשות. ולצורך העניין אני הזמנתי לפה חבר שאנחנו הכרנו בנטוורקינג, למרות הפרש הגילאים נוצרה בינינו חברות מאוד אמיצה, והחברות האמיצה נוצרה, או ההסתכלות שלי עליו, שאני חושב שאני כפול מהגיל שלך, משהו כזה.
אולי אפילו יותר.
אתה לא חושב כמו צעיר, אתה חושב בחשיבה הבוגרת, אתה חושב בהסתכלות, מאוד מאוד מסודרת ומאוד מאוד אחראית על החיים. והאורח שלי, כמו שמי שיראה גם את הסרטון שאנחנו מצלמים בנפרד, זה ישי בן דוב, וישי הוא גם ירושלמי, והוא יועץ משכנתאות ועובד בחברת מסלולים. ואנחנו הולכים לדבר על השקעות, ישי. אז קודם כל, המון תודה שכיבדת אותי ובאת והתארחת. אתה יודע שאני כבר כמה זמן מנסה לגרום לך לעשות את זה, עוד מאז שהייתם פה אורחים שלי, שערכתי את קבוצת הנדלן של הביז, ואני אשמח מאוד עם ישי שתספר למאזינים ולצופים במקרה הזה, מי זה ישי, מה אתה עושה, מה הרקע שלך, ומשם נצלול עמוק לתוך הנושא שלנו.
צחי, תודה רבה. אז תודה רבה על האירוח, תודה רבה על הפודקאסט. אני מקשיב לו באופן קבוע, נהנה מאוד, מקבל המון המון ערך.
תודה רבה.
אז אני ישי בן דוב, אני בן 25, ירושלמי טרי. בקור, אני קיבוצניק שגורם לאנשים לשאול את השאלה איך מתחבר עניין הקיבוצניק.
קיבוצניק מאיפה?
מעין צורים, קיבוץ ליד אשקלון.
כן.
איך מתחבר עניין הקיבוץ, נדלן וכסף, אבל איכשהו זה מתחבר.
אני רוצה להגיד לך שהקצין, היה לי קצין ביחידה שלי, הוא היה קיבוצניק, והוא היה היחידי, ואני מדבר לך לפני שנים, הוא היחידי שהיה כל היום יושב עם המדור של הבורסה. אז אני כבר מאמין הכל.
אז גם אני ככה מגיל קטן, אז אני מתיועץ משכנתאות, הגעתי לתחום ככה לקראת השחרור מהצבא, התחלתי לחשוב מה הכיוונים, כמו שצחי אמר, אני יחסית צעיר, בן 25, אז התחלתי לחשוב מה הכיוונים שאליהם אני רוצה ללכת, בתוך העולם הזה של הכסף, השקעות, נדלן, נחשפתי לעולם של הייעוץ משכנתאות, החלטתי להיכנס לזה, להיכנס לחברת מסלולים, בשביל שיהיה לי את הגב הכלכלי, המקצועי, שאני יכול לעבוד ולא ישר להיזרק למים, שיהיה את הליווי שהוא כל כך חשוב כמו בעסקאות נדלן, גם בתחילת החיים העסקיים והמקצועיים שלנו, זה ליווי שהוא חשוב מאוד. ואז יחסתי כמובן לנטוורקינג, וזכיתי להיות באותה קבוצת נטוורקינג איתך, ונהני מכל רגע.
יפה, אז תדע לך שחלק מזה, שאתה עובד בחברה, זה לא משנה החברה, מי ומה היא, כן? אולי אחר כך תספר לנו. זה חלק בעצם הסיבה שאתה פה. למה? בגלל שיש הרבה חבר'ה שאתה יודע, יוצאים לדרך. אני יודע בתחום שלי, כן? שהיום כל אחד שעוד לפני שקנה דירה בעצמו כבר נהיה מלווה משקיעים. אנשים לא מבינים שאתה לוקח בן אדם עליך. ואנחנו אנשים שלוקחים. אנשים איתנו, אנחנו בונים להם את החיים.
לחלוטין.
תרון שלנו זה הניסיון שיש לנו. עכשיו, יש אנשים כמוני שבנו את הניסיון תוך כדי תנועה, אני עשיתי את זה עבורי, ואז התחלתי לעשות את זה לאחרים, ואין ספק שלפני החוכמה שלי, ואני לא אומר שיש לי חוכמה, אבל יש לי, אתה יודע, שאל אותי לפני כמה זמן, איזה עורך דין שרצה את השירות שלי, שאל אותי, מה למדת? מישהו מתל אביב. אמרתי לו, אתה יודע, אצל האינדיאנים, זקני השבט, לא למדו יום אחד, הוא אומר, לא צריך, הבנתי, כבר לא חשוב לי. אמרתי לו, כן, למדתי, אבל זה לא קשור. אז זה שאתה באת ולקחת והצטרפת לחברה, זה לא מובן מאליו, אבל זה מראה בדיוק. מי זה ישי בן דוב? וכדי שאנשים יבינו, אתה גם, אתה יודע, אתה עושה לנו הרצאות על יוצאי כסף מהקירות, ואתה יודע שזה גם חלק מהמיתוג שלי. וזה רק מחמיא לי שאתה גם משתמש בו.
כמובן.
הרי לפעמים אני שם את זה בגב שלי, שמה, עם הקיר, עם הכסף שנוזל מהקירות. אז אני, אתה יודע, אחד הדברים שאני ממותג כפנסיה עצמית מבוססת השקעות נדלן, אנשים אומרים פנסיה זה למבוגרים. ואנשים לא מבינים שביטחון, שפנסיה זה ביטחון כלכלי. אז אני רוצה שאנחנו נדון ביחד, ונוצא לשמוע אותך, למה חשוב שאנשים צעירים ייכנסו להשקעות נדלן. מה ההיגיון, וזה לא חייב להיות דווקא לקנות דירה או לגור, גם דירה לגור היא השקעה. למה צעירים צריכים להיכנס, ואני אשמח לשמוע אותך נכנס לתוך התחום הזה.
מעולה. תראה, צחי, אחד היתרונות של חבר'ה צעירים, בעיקר בגילים של אחרי צבא, אם זה חבר'ה בקבע, אפילו בכלל טוב, כי יש להם משכורות גם יחסית טובות, זה ההוצאות הנמוכות. עוד אפשר לגור שנה, שנתיים עם ההורים, עוד אין ילדים בדרך כלל, אין משכנתה, כי אם הם עוד לא נכנסו להשקעה, אם כן, אז מצוין. השכירויות נמוכות. אתה יכול להגיע למצב של הוצאות הרבה יותר נמוכות. מה שלאנשים בגיל שלך, ובטח בגילי ה-30-40, ילדים קטנים, מאוד קשה לעשות. ואז ליצור את המצב שאתה מכניס סכומי כסף, גם אם לא אסטרונומי, לא נדבר עכשיו על הכנסות של 30-40 אלף שקל, אבל עם משכורות של 10,000 שקל, שבהחלט כל חייל משוחרר יכול להגיע אליהם, אתה יכול לחסוך סכום מאוד משמעותי ולהפנות את הכסף הזה להשקעות. וכשאתה מנצל לזה שבגיל צעיר אתה משקיע, הרי אנחנו יודעים מה הכי משמעותי בהשקעות זה הזמן. הריבית זה ריבית שאנחנו נהנים ממנה. הכסף שלנו שהולך וצומח. אז אם אנחנו מתחילים את ההשקעות בגיל 23-24, שנגיע לפנסיה, הרי פנסיה זה לא המספר של 67 שרשויות המדינה מחליטות בשבילנו. מצד שני, אני לא מאלה שאומרים, בוא תעבוד, תלמד חודשיים, תעשה איזה קורס, ואז תוכל לעבוד, לשבת בתאילנד, עם שייק וקופי פי וליהנות, וזה יהיה הפנסיה שלך לכל החיים. ברור שלא. אבל מצד שני, ככל שנקדים ונבנה את היתרון הכלכלי שלנו, את היכולת הכלכלית שלנו להיות תלויים אך ורק בעצמנו, וכמו שאתה תמיד אומר, כל בעל דירה הוא עסק, ואנחנו נבנה את העסק שלנו של ההשקעות, נדלן, וכמובן גם נשלב בזה שוק ההון, ונשלב בזה עוד דברים אחרים, אבל בהחלט נדלן צריך להיות מהבסיסים העיקריים, המצב הכלכלי שלנו, כשיגיעו הילדים, וכשיגיעו ההוצאות הגדולות, יהיה משמעותית יותר טוב, מאשר מי שרגע חיכה התחיל, ורק מזבז את הכסף בטיול כזה או אחר, שאני ממש לא נגדו, וחשוב מאוד לטייל וליהנות.
לא, ספק, צריכים לחיות.
לחלוטין, אבל אני אומר, צריך לחיות היום, אבל אי אפשר לשכוח ממחר, כי אנחנו מקווים מאוד שלכולנו המחר יגיע.
בוא נגיד שאתה יודע, יש הרי את הסיפור של הנמלה והחרגול. והסיפור הזה צריך להיות המוטו של החיים שלנו.
לחלוטין.
אני לא אומר שצריכים להתנזר. ויש לי לפעמים ויכוחים על זה, בגלל שיש אנשים, יש את הגישה שאומרת, שמע, אנחנו לא יודעים מחר, אנחנו הולך ברחוב, מי יודע, אתה יודע שאני עצמי ניצול של פיגוע.
כן.
ואנחנו לא יודעים מה יקרה מחר. ואתה יודע, היום קורים דברים, אנחנו יכולים ללכת לצבא חס וחלילה, וזה קורה. אבל אין זמן יותר חשוב ממנו לחשוב על המחר. והשאלה, אתה יודע מה, אולי נתחיל בדבר הזה, שהשאלה היא, האם אנחנו צריכים לחשוב רק על דירות לגור? או שאנחנו צריכים להסתכל על נדלן כנדלן בכלל?
אני חושב שלחלוטין לא רק דירות לגור. אומנם שנכון שגם דירה להשקעה היא נכס וידיים שלך, ואתה משלם את המשכנתה במקום לשלם שכירות, והכסף שלך גדל וצמח, בטח עם עליות מחירי הנדלן בארץ. מצד שני, הרבה פעמים חבר'ה צעירים לא קופצים מעל הפופיק, כי אומרים לעצמם, טוב, אני עכשיו אקנה דירה לגור, אבל לא רוצה לגור בטירת הכרמל, כמו שאתה מלווה את המשקיעים שלך. אני רוצה לגור בירושלים, בתל אביב. אבל בירושלים ותל אביב, אפילו עזוב תל אביב, ירושלים, לך תמצא דירה בפחות ממיליון וחצי שקל.
פה אחרינו, איפה שאנחנו נמצאים ברמת בית הכרם, דירה 4 חדרים למעלה מ3 מיליון שקל.
אתה מבין?
חולנית.
עכשיו גם, אתה קונה דירה, אז מה, תקנה דירת 2 חדרים? כבר אתה קונה דירה, לא תקנה 3 חדרים? למרות שאין לך ילדים, אולי אתה אפילו רווק? אז עכשיו אתה מגיע למצב שבמקום, יש לך חדר אקסטרה, שאתה בעצם לא משתמש בו, אתה לא מנצל אותו. בנוסף, התשלומי משכנתה שאנשים לא מבינים, אבל תשלומי משכנתה שאתה לוקח על דירה יקרה, הם יותר מהשכירות. אם אתה משלם משכנתה של מיליון, מיליון וחצי שקל, זה יהיה תשלומי משכנתה של 4,000, 5,000 שקל, שהשכירויות לפעמים יהיו 3,500, 4,000. זה לא תמיד יאזן אותך. עכשיו, אם יש לך את היכולת, ויש לך את היכולת הכלכלית לקנות, אחלה, אבל הרבה חבר'ה קופצים על הפופיק, או שזה גורם להם לחכות הרבה זמן לפני שהם נכנסים לשוק הנדלן, שהוא כל כך חשוב להיכנס אליו, או שהם נכנסים אליו וקופצים על הפופיק בכל מיני הלוואות משלימות בשביל להשיג את ההון העצמי, שלדירה של 1.5 מיליון שקל אנחנו צריכים באזור כמעט 400,000 שקל הון עצמי, שזה לא פשוט לחבר'ה צעירים להשיג, ובעצם נכנסים איזושהי רכבת הרים שהם מכניסים את עצמם אליה, במקום להגיד, רגע, בוא נקנה שנייה דירה בטירת הכרמל, 700,000-750,000 שקל, אפילו וגם יש בפחות, שגם אם אתה לא תמיד, שאתה אישית לא תמיד ממליץ עליהם, זה עדיין להכניס את הרגל לשוק הנדלן, להתחיל לשלם את המשכנתא, אפילו לא אנחנו משלמים, זה הסוחר שלנו משלם. בינתיים, אתה רוצה לגור בסדרות רוטשילד, לא מבין למה אישית, אבל אתה רוצה לגור בסדרות רוטשילד, בסדר, תגור בסחירות, תשלם את הסחירות הזאת, ולא עכשיו את הדירה של 2.5-3 מיליון שקל.
אז בוא נתחיל לעשות לזה סדר בראש. עכשיו, הבסיס לחשיבה, שזוג צעיר שאני מגיע, אנחנו מדברים בעיקר על הצעירים.
העולם שייך לצעירים.
השאלה, בעצם איפה הם רוצים לראות את ההמשך של הדרך שלהם.
נכון.
השאלה השנייה, מה ההון שיש להם? וכאן, אתה יודע, חשוב להבין, אתה יודע, יש איזו אגדה כזאת, שאני לא יכול לסבול שאני שומע, ואם שומעים אותה זה לא מעניין אותי. עכשיו, הקולגות שלי, יש פרסומים כאלה, אפשר לקנות נדלן
ללא
הון עצמי. וזה דבר שמטריף לי את הדעת. אין אגדה כזאת. ואם אני עכשיו יוצא כאילו טיפש מול הקהל שלי, בגלל שיגידו יש, אין דבר כזה. בגלל שעון עצמי זה אחד משניים. זה או הכסף שיש לי כרגע בחשבון בנק שלי, שחסכתי, שקיבלתי מההורים, שקיבלתי בחתונה, לא משנה מאיפה, הכסף שיש לי, או הלוואה שלקחתי, שהיא בעצם התחליף, אני קורא לזה עון עצמי מזויף, שהיא התחליף לעון העצמי. אין היום הרי דרך, הרי אם המשכנתא היא 75%, שאנחנו משתדלים לא להגיע אליה, אנחנו משתדלים להגיע לפחות גם לשלם סביר, אבל אנחנו מתאימים את זה ללקוח, אני חייב את ההון עצמי, אין לי מאיפה להביא את זה. ואתה יודע מה, אני רוצה לקחת דוגמה. עכשיו בא אלינו בחור, שהוא בן 23-24, יש לו חסך, עוד מלפני הצבא, יש לו 120,000 שקל, ואתה אמרת 400, אז בוא נגיד, בשביל לקנות דירה בפריפריה, דירה ברמה של 700,000-800,000 שקל, צריכים שיהיה לנו 250,000 שקל.
נכון.
האם אנחנו יודעים לבנות לו איתו את ההון העצמי גם מהסכום הזה? לקחת אותו ממקום של 120,000-130,000 שקל? אנחנו יודעים לעשות את זה?
תראה, זה בהחלט דבר אפשרי, ופה צריך בדיוק להתאים את המצב ללקוח. אתה אומר שאנחנו לא תמיד נרצה להגיע ל-75%, לא תמיד נרצה שום דבר.
לא, פה אין ברירה.
אבל גם לפעמים כשאני רואה לקוחות שהם מבינים את המשחק ויודעים למנף את ההלוואות לטובתם, לקוחות שכן ייקח אותם לעוד הלוואות. אבל כי סתם דוגמה, עכשיו בוא נאמר, מישהו שישתחרר מזה יחידה טכנולוגית, יוצא להייטק, עכשיו ישר חוטפים אותו עם משכורות של 20,000-25,000 שקל. שאפשר להגיד, טוב, בוא נחכה עכשיו חודשיים, שלושה, שנה שיחסוך את הכסף. מצד שני, אני יכול להגיד, רגע, בוא ניקח הלוואה משלימה.
יפה מאוד.
אין לי שום דרך, הבן אדם יחזיר אותה. עכשיו גם, כמובן שאני רואה שבן אדם שיודע להתנהל, כי יש גם אנשים שמרוויחים 25 וגם יוציאו 30. זה לא העניין.
חד משמעי.
אבל אנחנו רואים אדם שיודע להתנהל. ונגיד, אוקיי, בוא, למה לחכות חצי שנה? הזמן לא מחכה לאף אחד, כל חודש כזה משמעותי.
או במקרים אחרים שנה, או שנתיים, או שלוש.
ברור, הגעתי פה למצב טוב של מרוויח טוב ויגיע ל-1,000 שקל תוך חצי שנה. אז ניקח רגע את ההלוואה המשלימה, ויש כל מיני דרכים להשיג אותם. ניקח את ההלוואה המשלימה, נעשה אותה חכם, כמובן, כמו כל דבר שאנחנו עושים. ושם נשלים את ההון העצמי.
אז למשל, איך יקרה שבחור כזה, סליחה שאני אומר בחור, זה גם בחורה שלא ישמע.
כמובן, לחלוטין.
לא, איך הוא מקבל הלוואה של עוד 100,000 שקל? אם הוא עכשיו, יש לו 120 או 130, ונגיד שהוא צריך 230, שזה 200 בשביל להישען עליו לצורך הרכישה, בהון העצמי, וצריכים גם הוצאות. אז יש מי תיווך, עורך דין, יש אותך, אותי מי שלוקח. איך אנחנו מקבלים? איך מגייסים לו את ה-100,000 שקל הנוספים האלה?
תראה, הבנקים הרבה פעמים מפחדים מהחבר הצעירים. למה? כי הביטחון שלהם בחבר הצעירים הוא הרבה יותר נמוך. אין להם היסטוריית עבודה. הם לא רגע אחרי השתחררו מהצבא, אולי ירצו לטוס עוד רגע. איך הם בהוצאות? אין להם עוד היסטוריה בנקאית באמת. הבנק לא מתייחס באמת לצבא, כי הרווחת 1,500, עכשיו 2,000 שקל, מעלים את השכר קצת. זה לא באמת משמעותי. אתה חי על חשבון ההורים, אתה חי על צבא, אתה לא מוציא יותר מדי. ולכן, גם אם אתה מרוויח משכורת גבוהה, הבנק לא ירוץ לתת לך כסף. אז אופציה טובה שיש זה להשתמש בהורים שלנו, אנחנו אפילו לא יודעים אם נצטרך את הכסף שלהם, רק בשם שלהם. כמו שאתה יודע שאתה תמיד אומר, וזה נכון, שהשם שלנו, שלך הולך לפניך, שאם באים לך כי אתה צחי קווטינסקי, אז גם אם ההורים שלכם הם לא צחי קווטינסקי, אם יש להם שם טוב בבנק, הם יכולים להיות ערבים שלכם. בסך הכל לבוא להגיד לבנק,
אנחנו הביטחון שלכם. אנחנו אגב.
בדיוק, אם הוא להחזיר, אני אחזיר. כשההורים שלכם, אני מקווה, הם מאוד סומכים עליכם. אם לא סומכים עליכם, אולי צריכים לחשוב האם זה תהליך נכון לעשות. אבל ההורים שלכם שסומכים עליכם, באים איתכם, ערבים לכם, במשכנתא ספציפית הם צריכים לשלם סכום מסוים, בהלוואות לא תמיד. וככה אנחנו מגייסים את ההון העצמי, ומקצרים את התהליך בשביל להתקדם ברכבת הנדלן, ברכבת ההשקעות.
זאת אומרת שאתה מגייס, אני מדבר לחבר'ה שעוד עובדים, עבודה אחרי... שלא מדבר על הייטקים, כן? למרות שהבנקים מאוד מפחדים מההייטקים.
נכון, בעיקר צעירים.
ובשביל זה היום כן, מחר לא. אבל אתה אומר, אפשר גם לקחת את ההלוואה המשלימה הזאת על בסיס ההורים.
לחלוטין.
שההורים הם סוג של ערב משלם או ערב רק ביטחון.
נכון, זה תלוי כל אחד במקרה המדויק שלו, מול הבנק שלו, מה המצב שלו.
אני רוצה שתגדיר לאנשים מה זה הערב משלם. אני יודע שאחד הפחדים הגדולים, שאני שומע שאנשים נתקלים בו מהורים, לא כל ההורים מודעים, ואתה יודע, יש פחד, הרי לנו נטעו פחדים שהיינו צעירים מערבות, הרי פעם אי אפשר לקחת משכנתא בכלל בלי ערבים.
נכון.
ומה המשמעות של הערב משלם?
אוקיי. אז ערב משלם, או כמו שהבנקים נוהגים לקרוא לו ערב תומך, הוא בעצם מגיע עם ההכנסות שלו, וההלוואות שלו כמובן, כמו שהבנק מתייחס ללווה עצמו, אבל... הוא לוקח מזה 50%. כלומר, אתה עכשיו רוצה לעזור לבן שלך, בוא נאמר שההכנסות החודשיות שלך ושל אשתך ביחד, אפשר גם רק אחד מכם, מה שאתם מחליטים, הם 20,000 שקלים בחודש, ההלוואות שלכם הם 5,000 שקלים בחודש, הוא לוקח את ה-15,000 שקלים, לוקח מהם חצי, 7,500 שקל, וזה מצטרף להכנסה של הבן שלך בשביל החישוב של כמה הוא יכול להחזיר במשכנתה. עכשיו, מה הפחד באמת של הרבה אנשים, בעיקר מהדור המבוגר? רגע, אבל אז יקחו לי את הבית. אני רוצה רגע להסביר, אני לא אומר שזה לא מה שיכול לקרות, אבל בוא נבין רגע מה התהליך שצריך לקרות בשביל שחס וחלילה ייקחו לערב את הבית, או משהו ממנו. אתה צריך, אתה ובעצם הלווה עצמו, צריכים לא לשלם את המשכנתא במשך כמה חודשים. הבנקים, כמה שאנשים מפחדים, הבנקים לא רצים להקל בתים.
בארץ זה... אנשים צריכים להבין, בארץ לא ממהרים להוציא אנשים, בטח לא מהבתים.
לחלוטין. שלי. לחלוטין. הבנק יבוא איתך להסדר חובות ויפרוס לך את התשלומים והרבה דברים, זה כאב ראש משוגע בשבילו, הוא לא רוצה את זה. אחרי זה, במידה ובאמת לא צריך את השם ואין אופציה אחרת, ייקחו את הבית שהם ישכנו ואותו ימכרו. עכשיו, אני מזכיר שאנחנו פה במקסימום, אני שם רגע בצד מקרה מחיר למשתכן, אנחנו במקסימום של 75%. שנדלן בארץ, כמו שאנחנו יודעים, עולה לטווח ארוך. כלומר, מה צריך לקרות בשביל שיגעו במשהו מהבית של הערב? אתה צריך גם לא לשלם, שהמשכנתא בעצם תעלה כי החובות עולים, ערך הבית ירד, ואז עם כל ההוצאות והכל, אם לקחת 75%, זה לא הספיק לחסות את עלות המשכנתא. זה מקרה כל כך קיצוני, אז אני לא אומר שזה לא יכול לקרות, אבל זה מקרה כל כך קיצוני שהסיכון פה של הערב הוא נמוך עד לא קיים.
עוד משהו שצריך להסביר כאן להורים, בייחוד במשכנתאות עם הערב תומך, זה שבדרך כלל מה שעושים, זה מגיע למצבים שלילדים אין מספיק בגובה של השכר, הרי צריך נכון. שיהיה הפרש של, זאת אומרת, המשכנתא, ההחזר משכנתא צריך להיות עד סדר גודל של 40%, בין 30% ל-40%, וצריך ותק וצריך ביטחון, נכון. זאת אומרת, הבנק בודק את כל הדברים האלה, ולפעמים מה שבעצם קורה בפועל, זה שגם שכר הדירה, אם תכננו את המשכנתא נכון, מספיק, אבל רוצים שההורים ישלמו, ואז מה שעושה הילד, הילד עושה הוראת קבע להורים, או מעביר להם בדרך נכון. קבע, ובעצם ההורים משלמים מה שהבן היה יכול לשלם, רק הבנק אומר, אני מעדיף לקבל את זה מההורים.
לחלוטין.
אז רק צריך להסדיר את זה נכון, וצריך לעזור לילדים. כמובן, כל אחד עם ההיסטוריה שלו והדברים האלה.
רק חשוב להם, כבר דיברנו על זה, ערב תומך בעצם חייב לשלם לפחות 20% מהמשכנתא. אחרי זה הבן שלך העביר לך בביט, בפייבוקס, בעברה בנקאית, זה לא משנה, זה לא מעניין את הבנק. הבנק רוצה שמהכיס של הערב התומך ייצאו לפחות 20%.
כן, זה יורד בהוראת קבע מהחשבון, נכון, הבן כמובן. רק צריך להשלים.
כמובן.
אבל אני רוצה כן לעמוד על המקום הזה, בלי שאתה יודע, תמיד אנחנו מדברים על משכנתאות. איזה סוג של הלוואות? האם אתה גם מתכוון בתוך ההלוואות האלה, הרי אתה יודע, יש הלוואות שאנחנו יכולים לקבל מהבנקים, בסוף מי שלוקח משכנתה יכול לקבל איזו הלוואה משלימה כזאת, שהיא הלוואה בתנאים טובים, שהיא סדר גודל, אתה תגיד לנו את המספרים של 50, לא זוכר כמה, 1,000 שקל, אומנם זה לתקופה קצרה, אבל זה משהו שיכול לתת פתרון. האם אתה מדבר על ההלוואות האלה, או שאתה מדבר על הלוואות אחרות, שהבן אדם הולך ולוקח מהבנקים, ועוד פעם, תסבר קצת את האוזניים שלנו, נגיד אם אני צריך 100,000 שקל, באיזה ריביות ובאיזה החזר חודשי אנחנו נקבל את זה.
תראה, אז בהחלט זו אופציה שהרבה פעמים תהיה משתלם את בעצם ההלוואות שהבנקים נותנים, כי הלוואות בין אם זה הצטרפות שאתה מעביר חשבון או רק במשכנתה, זה יכול לנוע בין 50,000 שקל, זה יהיה בדרך כלל אפילו בלי ריבית או ריבית מאוד נמוכה, ויש גם כאלה שהביאו 100,000-150,000 שקל, ואז יהיה נגיד ריבית של פריים, פריים פלוס חצי, זה אומר 1.6-2.1% פחות או יותר. הבעיה פה באמת שאנשים לא תמיד לוקחים בחשבון, זה הפריסה הקצרה. ולכן ההחזר חודשי הוא, הוא משמעותי. כן. גם אם הריבית הנמוכה, יש פה עדיין החזר חודשי משמעותי. וצריך לראות שזה מסתדר לתא המשפחתי, וזה בדיוק מה שאנחנו נשמעים ועושים. כן. עכשיו, זה אופציה אחת. אופציה שנייה היא, הלוואות הצטרפות גם לאו דווקא במשכנתה. סתם דוגמה, בנק יב נותן לכל מי שמעביר אליו את המשכנתה, זה כמובן לא המלצה ולא פרסומת לאף אחד.
כן.
מי שמעביר את המשכורת מ-5,000 שקלים ומעלה, נותן לו הלוואת הצטרפות של 100,000 שקל בפריסה של 10 שנים, בריבית, אם אני זוכר נכון, של פריים פלוס 1 פחות או יותר.
שזה נותן כמה בחודש בערך?
זה אומר איך זה חודשי של אזור ה-1,100-1,200 שקל בחודש.
מצוין.
מצוין, כמה צריכות שאפשר לעמוד בזה, אבל בהחלט מצוין.
ואז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את ההלוואה הזאת, שהיא בעצם נשענת על הכיס שלנו,
נכון.
אנחנו לוקחים וקונים נכס ובונים תוכנית לרכישת נכס שהסחירות תחזיר את המשכנתה, אוקיי? כדי שזה יחזיר, בהנחה שאין לנו יותר מדי עודפי הכנסה,
נכון.
אלא כי יש לנו עודף, אז אנחנו מקצרים טווחים,
נכון.
מקצרים טווחים, ואז אנחנו מתאמים את ההחזר של המשכנתה לתקופה, בצורה כזאת שזה יהיה מושלם, זאת אומרת, אם אין ברירה, עולים ל-30 שנה, אנחנו משתדלים אבל, לרדת כמה שיותר, ל-20 ופחות.
אז כן, אנחנו ננסה לבנות את זה באמת כמה שאפשר שיתאים לנו. שוב, כמובן שמענו, אם יש מישהו עם עודפי הכנסה, יכול שנקצה יותר, מישהו בלי עודפי הכנסה, אז כן, אני לא, יש כשם פחדים, אני יכול להגיד שאני לא כזה מפחד מה-30 שנה, כמובן זה גורם להעלאת ריביות, זה נכון, אבל יש לזה גם יתרונות, כי בגלל שהסוחר משלם לנו את המשכנתה, אז זה לפעמים פחות מפחיד אותי, אבל שוב, באמת זה כל אחד רגע, אבל למצוא את התיק המתאים שלו. עוד אופציה מאוד טובה וחשובה להגיד כאן על הלוואות, יש הלוואות על חשבון בעצם קרנות שבבעלותנו. אוקיי, אם אנחנו מדברים על הורים, אז בדרך כלל יש להם קרנות פנסיה גדולות, אולי אם הם עבדו כמו שצריך ולא הציעו את הקרנות השתלמות, אז הן מאוד גדולות, ושם אפשר לקבל הלוואות מצוינות, סתם דוגמה, קרן השתלמות, אם עברו את השש שנים, בעצם אתה יכול לפתוח אותה, אתה בדרך כלל יכול לקבל הלוואות של אזור ה-75-80% מהקרן, כלומר, אם יש לנו סתם דוגמה, 100,000 שקל בקרן, אפשר לקבל 80% מהקרן כהלוואה, כלומר 80,000 שקל בהלוואה, הלוואה של פריים מינוס חצי, כלומר זה 1.1, חברים, זה ריבית בדיחה, באמת. ואפילו אפשר לעשות את זה בגרייס, כלומר לשלם רק ריבית, ובסוף התקופה להחזיר את הקרן. ואז אנחנו מדברים על
איך זה... אני לא מת על זה.
אני יודע שאתה לא מת על זה, זה כן אופציה
של... אבל עוד פעם, כל דבר מותאם לבעליו.
לחלוטין.
אני מפחד תמיד מההצטברויות האלה, ומכל הבלונים או הגרייסים או הכל, אני מפחד מהעומס שזה נותן לעתיד, אני חושב שצריכים ליצור סיטואציה שאנחנו כן נחזיר קרן וריבית ונצמצם גם את החשיפה שלנו.
אני חושב שחשוב להגיד, בעיקר כך מדברים פה, גם יורדים קצת לנושאים, מדברים על בנקים כזה, קרן כזאת, חשוב להגיד, חברים, כל דבר, כמו כל נכס, צריך להיות מותאם ללקוח אישית.
האדם הוא לב העסקה.
האדם הוא לב העסקה לחלוטין, פודקאסט מצוין, מומלץ מאוד לשמוע. זה שאני עכשיו אגיד לכם, חבר'ה, אפשר לקחת מהקרן הזאת, מהבנק הזה, א', לפחות שאתם לא יכולים בגלל המאפיינים שלכם. לפחות שלכם זה לא מתאים, כי אולי עוד חודשיים מישהו יוצא לפנסיה, או אולי יהיה מפוטר. קחו בחשבון שהכל צריך להתאים לכם. תשבו אם יש מקצוע, בין אם זה צחי, בין אם זה אני, ובין אם זה אנשים אחרים, שעוד אנשים אחרים מצוינים שאפשר לעבוד איתם, להתאים את הדברים אישית אליכם, את הנכס, את ההלוואה, כל דבר אישית מותאם אליכם.
מה שחשוב, אבל שאנשים יבינו פה, שהאופציה, אתה יודע, יש נטייה של אנשים לרוץ ל-30 שנה ולרוץ לדברים. וזה מטריף אותי. אתה יודע, היה לי פעם סיפור עם לקוח שהוא עודף הכנסה מאוד גדול, והוא החליט שהוא לוקח משכנתה שהייתה לו ל-30 שנה ולא הבנתי למה. הרי גם ככה אתה עם עודף הכנסה. אתה יכול לצמצם את המשכנתה ל-5 שנים. ואולי אני רוצה שאתה תסביר לאנשים מה המשמעות של ההפרשים, עד איזה סכומים זה יכול להגיע אם ניתן דוגמה של מיליון שקל משכנתה. חייבים, וזה אחד היתרונות, הרי היתרון של יועץ המשכנתאות, שאתה עושה איתו את העבודה, זה לא רק לעמוד מול הבנקים ולהיות עם כאילו הפרוטקציה או זה שמוביל אותך, זה לבנות את התמהיל הנכון שיעשה את הפעולה הכי נכונה לך. בגלל שאנשים לא מבינים שלפעמים זה מפספס, כן, אם אני עובד מדינה ולקחתי הלוואות קצרות, ואני בעצם הסתבכתי בגלל שלא נשאר לי כסף לאכול, או אני בחוסר, אז לא עשיתי נכון. אז צריכים לעשות את הפעולה הכי נכונה והכי טובה לאנשים. אז היועץ משכנתאות, זה התפקיד שלו, לסדר את הסכומים האלה ולעשות את ההתאמה, ולא עובדים בדרך אחרת שאין התאמה. אז אני אומר, אם יש לנו את היכולת לקחת, כמו שאמרת, את ההלוואה המשלימה, ועכשיו לבנות את המשכנתה, אני רוצה להגיד עוד משהו על ה-30 שנה, וזה עלה לי בסיפור עם טריה, שדיברנו על 40 שנה, אמר את זה ליד מטריה, יפה מאוד, הוא אמר, זה שאנחנו לוקחים ל-40 שנה לפעמים, שזה נשמע בכלל דמיוני, זה רק לענות על תקופה, זה רק לענות על משהו, דבר אחד צריך להיות ערניים, ואני רוצה שאחר כך אתה תסביר לנו מה המשמעות של מחזור משכנתה, ולמה חייבים להקפיד על זה כל הזמן, ולא לפחד שסתם יועצי משכנתאות, הרי אתה יודע, יש כל מיני מטרידים כאלה, שכל היום מתקשרים, אני זוכה לטלפונים כאלה, למה חשוב לעשות את זה, אבל בוא נמשיך בדרך, ואיך אנחנו יודעים להחליט, כמה כסף אנחנו נשים בכל דבר או במה אנחנו משקיעים? איך אנחנו, מעבר לייעוץ שאני עושה, איך בן אדם מחליט לאן הוא לוקח את עצמו בדרך?
תראה, עולם ההשקעות הוא עולם מטורף. הוא יכול להתחיל בדברים נקרא זה הסולידיים, כמו אגרות חוב ודירה למגורים במרכז תל אביב, והוא יכול ללכת לקיצון של קריפטו ונכסים יותר מסוכנים למיניהם. שזה לא עניין של טוב ולא טוב, שוב, זה בדיוק עניין של להתאים. עכשיו, יש אנשים שמבחינתם, תגיד להם, נדלן, מתחילים להיות עם טראומות של ומה הסוחר יעשה לי וישבור לי את הדירה, ולא יעזור כמה אתה תבוא ותגיד להם, תראו, יש לי איקס דירות וזה לא קורה, והכל בסדר, ושמים כסף בצד, מבחינתם זה לא רלוונטי, אז לא יתאים להם נדלן, גם אם זה השקעה מצוין מבחינת המספרים נטו.
אלא אם כן, הם יקחו מישהו שינהל להם את זה.
אבל לפעמים לא יהיו מוכנים אפילו,
מבחינתם זה לא יעזור להם. ברור, חד משמעית.
ואז אני אגיד, אוקיי, מצוין, אז אולי שוק ההון יהיה לכם יותר רלוונטי. ואם יש אנשים שאומרים, וואלה, אני מוכן לשים, אני אוהב את ה... אני מאמין בעולם של הקריפטו, אז בוא נשים גם חלק שמה. הכל בסדר, להבין. אני חושב, זה אני אומר המלצה, בעיקר חברים, חברים של אחים שמדברים איתי ורוצים קצת להבין, אני אומר, תקשיבו. אני עושה גם הרצאות לחיילים לקראת שחרור. ואני אומר, תקשיבו, קודם כל, תתחילו לקרוא. עוד אל תקחו אף קורס, אל תשלמו שקל. אני לא נגד לשלם. אבל רגע, בהתחלה, שנייה לקרוא, לעקוב, יש קבוצות מצוינות.
לקרוא, לשמוע?
לשמוע, כמובן.
עשינו את ערוץ הפודקאסט הזה.
הנה, פודקאסט בחינם. ללא עלות. ויש עוד כאלה מצוינים, כמו, סתם, אני אגיד, עמית אשת שיתחת אצלו, ולא חסר עוד הרבה טובים. ששם בעצם אתה יכול רגע להבין, שנייה להתחיל, נגיעה קטנה בעולמות ההשקעה. עכשיו ראית שאתה מתחבר לנדלן, מעולה. ואני אומר להם, תשלמו, זה מצוין לשלם, זה מחייב אתכם לתהליך, זה עושה לכם את זה מסודר, שיקחו את הקורס שלך, שיקחו את הליווי שלך, או כמובן שמישהו אחר שהוא מצוין, אני ממליץ אישית עליך, אבל אתה יודע, העיקר שיקחו ליווי כמו שצריך, או בין אם זה בקורס ובין אם זה באמת ברכישה עצמה, ואותו דבר כנ"ל בשוק ההון, ויש גם מי שמלווה בקריפטו ובנכסים דיגיטליים, ובכל דבר יש מי שמלווה. אבל קודם כל, תבינו למה אתם נמשכים. כי אם תימשכו לדבר הזה, אתם תוכלו הרבה יותר להתעניין בזה, הרבה יותר ללמוד, הרבה יותר להעמיק.
מה אומרת שהידע זה הכוח?
חד וחלק.
לא צריך להמציא את זה, זה ידע והלימוד, ועוד פעם, אנשים חושבים שהכל חי על מזל. ואני גם, אתה יודע, אפילו בנדלן, אנשים היה להם מזל. אתה יודע, השקיעו בבאר שבע, בדלת, חשבו שהם הולכים להתכונן לעיר הבאדים, ובסוף הם הזכירו את זה לסטודנטים, היה להם מזל. אנחנו לא משחקים במזל. מזל זה לא בבית ספר שלנו. מזל אנחנו מצרפים אחרי ההשתדלות. אתה בן אדם דתי, אם אנחנו לא עושים השתדלות, הסייעתא דשמיא או המזל לא יבואו.
לחלוטין.
אז כדאי ללכת ולהעמיק בזה, כן. אז למעשה, אני צריך לבנות לי תוכנית בעצם איך אני בונה את ההשקעות שלי.
לחלוטין, לראה, תראה, יש, זה הרבה, הרבה מדברים על זה בעולם ההשקעות, שיש משפט באליס וארץ הפלאות, שאליס הולכת ופוגשת את החתול. אז היא שואלת אותו, מה הדרך הכי טוב, מה הדרך הכי שאני צריכה ללכת בה? ואז הוא אומר לה, לאן את רוצה להגיע? אז היא אומרת לו, אני לא יודעת. אז היא אומרת לו, אם הוא אומר לה, אם את לא יודעת לאן את רוצה להגיע, זה לא משנה באיזה דרך תלכי.
נכון.
אנחנו חייבים לתת איזשהו יעד. עכשיו, לפעמים חבר'ה בני 22 לא מבינים מה יעד, מאיפה אני יודע, לא יודע כמה עולה לנהל משק בית בכלל, מה יעד. אבל בואו נתן רגע יעד, עזוב שני עכשיו, בגיל 70 כמה כסף יהיה לך, כמובן שזה חשוב, אנחנו מדברים על זה פה, אבל רגע, אתה רוצה, לאן אתה רוצה להגיע? אתה רוצה הכנסה שתהיה לך פסיבית, שנייה לא משנה, הכותרת הזאת שגם יצא לשם לא טוב, אבל הכנסה תזרימית נקרא לזה, שתגיע לך כל חודש, אתה רוצה אולי שבעוד 10 שנים יהיה לך 3 נכסי נדלן, שזה לחלוטין אפשרי, מה אתה רוצה? ברגע שהבנת מה אתה רוצה, אוקיי, עכשיו בוא נגזור יעדי ביניים, מה אתה עובד עכשיו? איך אתה מגיע למצב שאתה מחזיר את ההלוואות שאתה לוקח בשביל הנכסים האלה? ואז בונים את התוכנית, אבל קודם כל בוא נתחיל להבין לאן אנחנו הולכים בכלל, מה הדרך, מה היעד שלנו, ואז נבנה את הדרך.
מה שצריך לזכור ביעד, ואתה יודע, הרבה צעירים מגיעים אליי, שהם נמצאים בפרשיות דרכים, ושנמצאים בפרשות דרכים, סליחה, לא פרשיות, אנחנו פרשיות בבית כנסת, אבל נמצאים בפרשת דרכים, שהם או עוד לא התחתנו, או שהם עוד לא התמקמו במבחינת מגורים. אתה יודע, הרי חתונה, אנחנו יכולים להגיד, אנחנו רוצים לגור באיזה מקום, ויצאנו אישה במקום אחר, אתה מכיר את זה משום מה.
כמובן.
והולכים אחרי האישה, או שהולכים אחרי הבעל, או שאנחנו עוסקים באיזה נושא, באיזה סוג של עבודה, בייחוד אם אנחנו בכוחות הביטחון, כן, אבל גם לא. ודווקא העבודה שלנו היא במקום אחר, ואנחנו נודדים בשביל להיות שם ולעשות את הכי טוב. האנשים האלה זה האנשים שהכי הרבה צריכים את הזהירות איתם בבניית ההשקעות שלהם, ולבנות איתם נכון, וללכת ולעשות. אני מאמין שאם אנחנו הולכים לכיוון של השקעת הנדלן, הנדלן בסופו של דבר, ואתה אמרת קודם, הנדלן עולה, הנדלן הוא בעצם הדבר עם הכי הרבה יציבות שקיים בעולם. אני לא רואה שום דבר עם יציבות יותר גבוהה מזה, וזה גם נותן לנו איזשהו בסיס, שאם אנחנו מחר רוצים להמשיך בנדלן, אז זה מביא אותנו מנקודה שהיא נקודה אחידה. כמובן, אנחנו צריכים להשתדל להשקיע איפה שאנחנו רוצים לגור בהמשך, או בסביבה הכי קרובה, אבל אם זה לא עובד, אז אנחנו בונים את זה בצורה אחרת, אבל יש שם את היתרון, ואמרת את זה, אבל התכוונת למשהו אחר, יש לנו סוחר בדירה, הסוחר משלם, הסוחר זה מישהו שמשקיע עבורנו, הרי חלק ממה שהוא משלם, זה הקרן, לחלוטין. והוא מגדיל לנו את ההון שלנו.
לחלוטין, ואגב, אני חושב שזה אחד היתרונות לחבר'ה צעירים, של לקנות דירה להשקעה ולא למגורים, כי בטח אם אתה רווק, וגם אם אתה נשוי וזוג צעיר, מאיפה אתה באמת יודע איפה תרצה לגור עוד 5 שנים? אני אומר עליי, אין לי מושג. אין לי מושג. אז עכשיו להגיד,
אתה יכול להגיד איפה אתה רוצה לגור.
נכון, אבל אז עכשיו, אתה יודע, לקפוץ מה, אם זה מסתדר לך, אני מדבר, אם זה מסתדר לך הכל, ההשקעה שאתה רוצה, מקום שאתה רוצה, שניתחת אותה כמו שצריך, וזה איפה שאתה רוצה לגור, מעולה, הכי טוב. אבל במידה ולא, אני רוצה לגור בירושלים. לאו דווקא לקנות דירה להשקעה בירושלים, זה מה שמתאים לי. אז לא להתאבד על זה בכל מחיר. בוא נקנה דירה להשקעה במקום אחר. בסדר, שאולי אני אגור שם בהמשך, אולי לא. אחרי זה עוד 3-4-5 שנים, החלטתי, התבססתי, יש ילדים, החלטים איפה רוצים לגור, אוקיי. אני יכול להחליט למכור את הדירה, אני יכול להחליט להמשיך להשכיר אותה, אני יכול להחליט כל דבר שאני רוצה, אבל יש לי את הגמישות, יש את הגמישות להחליט.
לא רק זה, גם ברגע שהעלית והגדלת את ההון העצמי שלך.
לחלוטין.
ושחסכת וניהלת נכון את העסקה והתייעצת נכון וגרמת לזה שתשלם כמה שיותר מהקרן ופעלת נכון ויש לזה משמעויות בבחירת המסלולים
לחלוטין.
של המשכנתא, למעשה ברגע שיש לך כבר את הסכום שהוא הרבה יותר גדול, משם אתה יכול לנדוד לקנייה של הבית. מה עוד שאם הכל עובד נכון ואתה גם מתייצב בהכנסות שלך והגדלת ההכנסה, אז יש לך יותר יכולת החזר, ואז אתה יכול לעשות יום אחד ולעבור לגור לבית שלך. אבל עוד פעם, בכל מקרה, היום ההגדרה הזאת שחייבים לגור בבית שלנו, זה לא ההגדרה.
לחלוטין.
יפה, אז אני חושב שאנחנו מתקדמים, ואתה יודע מה, אני כן חשוב לי לדבר איתך, אני רוצה שאנשים יבינו, והזכרנו את זה קודם, ואולי אני רוצה שתסבר את האוזן של המאזינים, אני עכשיו צריך מיליון שקל, ויש לי עודף הכנסה, שאני יכול, אתה יודע, הרי אם אנחנו מסתכלים על 20 שנה, זה 5,000 שקל לחודש, ואתה יודע מה, יכול להיות שגם מהשכר דירה, שאני מקבל על דירה של מיליון, מיליון ומשהו, שהיא 4,000 וחסר לי 1,000, אבל יש לי עודף של נגיד 5,000 שקל, ושאתה אמרת, ניצלתם את זה שאתם גרים אצל ההורים, או שיש לכם כל מיני הוצאות מוקטנות. חשוב לי שאנשים יבינו למה חשוב לצמצם את תקופת המשכנתא. מה יכול להיות ההבדל בין לשלם משכנתא 30 שנה, לבין 20 שנה, לבין 10 שנים? איך זה יבוא לידי ביטוי?
תראו, החלק שהכי משפיע על כמה נחזיר לבנק את האקסטר, יש לנו, בואו נעשה לו טיפה, השיעור מבוא, יש לנו קרן וריבית. קרן זה הכסף שלקחנו, ואותו אנחנו נחזיר, ויהי מה. ריבית זה האקסטרה שאנחנו בעצם משלמים לבנק, הזה שהוא נתן לנו כסף.
כן.
עכשיו אנחנו משלמים ריבית באחוזים כל שנה. כלומר, אפילו אם שנייה, גם הריביות שנקבל משתנות לפי השנים, אבל אפילו אם אנחנו נקבל 2% ריבית, אם אנחנו משלמים את זה 10 שנים, אז בטוטל שילמנו 20%. נכון, זה לא מדויק, קרן, ריבית, משחקים כאלה, אבל בואו נלך על הפשוט רגע. אם אנחנו משלמים את זה 30 שנה, שילמנו 60% ריבית. כלומר, אם אנחנו דורים על מיליון שקל, אז אפילו אם הריבית נשארת אותו דבר, זה הבדל בין 200,000 שקל של אקסטרה לבנק ל-600,000 שקל. זה סכום מאוד משמעותי.
אתה מדבר בהפרש השנים.
בוודאי. ככל שנקצר את השנים, הריביות שנשלם יהיו נמוכות יותר. בנוסף, גם נקבל ריביות קצרות יותר. למה? כי הבנק, ככל שהוא יקבל את הכסף שלו חזרה יותר מהר, יש לו ביטחון יותר גבוה. הוא יוכל להמשיך לגלגל את הכסף.
הבנק הרי השאיפה שלו זה לצמצם חשיפה מול.
לחלוטין. לחלוטין. יש גם משהו שהרבה אנשים שוכחים. בדרך כלל אנחנו כאנשים, כשההכנסה שלנו עולה, אנחנו גם מוצאים יותר. אבל ברגע שיש התחייבות מסוימת, אנחנו נעמוד בה. עכשיו, אם אני רואה בן אדם שבאמת יודע להפריש כל חודש לאיזושהי השקעה אחרת, יכול להיות שאפשר להגדיל יותר את המשכנתא לפרוס ליותר שנים, כי אני יודע שהוא ישים את הכסף בעוד השקעה נוספת, שתיתן לו תשואה יותר גבוהה מאשר הריביות הנמוכות היום של המשכנתא. אבל מה קורה לרוב האנשים? אם הם פרסו את המשכנתא ל-30 שנה, וסתם דוגמה, ישלמו במקום 5,000 שקל בחודש, ישלמו 4,000, שזה פחות או יותר מה שאתה משלם למשכנתא של מיליון שקל ל-30 שנה, אז את ה-1,000 שקל האלה, הם לא ישימו בצד בהשקעה. את ה-1,000 שקל האלה, הם יקחו לצריכה שוטפת. ואיך אני אומר, צריכה שוטפת, שאמרנו, צריך ליהנות, אבל זה צריכה, שכשתסתכל חצי שנה אחורה, אתה לא תזכור על מה הוצאת את זה. זה לא ששמת את זה עכשיו בצד, וטסת עם רחלי לחופשה בחול.
כן.
זה לא העניין. ולכן פה אני אומר, ברגע שאנחנו מתחייבים, מחויבות גדולה יותר, זה מחייב אותנו שוב, להכניס כסף למשכנתא, והכנסת כסף למשכנתא, זה השקעה. אנחנו גומרים את המשכנתא מהר יותר. הבית יותר ויותר שלנו, וההון העצמי שלנו, השווי העצמי שלנו גדל.
אז יפה, אז בעצם, אני רוצה שאנשים ילמדו, אתה יודע, יש, לפני שאתם בכלל, עוד לפני שאתם הולכים ליועץ משכנתאות, תעשו הצצה בעצמכם, יש מחשבונים היום, שאתה יכול להיכנס אליהם, כאלה ואחרים, ולא נעשה, לפרסם פה אחת החברות, שאתם יכולים לקחת, לשים משכנתא, לעשות את אותה משכנתא פעם אחת, תעשו ריבית, סתם, מה הריבית הממוצעת היום של משכנתאות?
2.3, 2.5%.
תעשו 2.4, זה מה שאני עושה. אני אפילו עושה 2.7.
תמיד עדיף לקחת אקסטרה.
אני תמיד לוקח, מקדם סיכון. ותעשו את זה פעם, את אותה משכנתא, אל תעשו הרבה מסלולים, אתה יודע, תעשה אפילו פעם אחת, אפילו מסלול פריים או משהו, רק בשביל לראות,
נטו להבין
את המשמעות. רק בשביל להבין
לחלוטין
את המשמעות. תשימו את פעם אחת את המיליון שקל ל-30 שנה, פעם אחת תשימו את זה ל-20 שנה, פעם אחת ל-15 ופעם אחת ל-10. אני חושב שאתם תקבלו רעידות בגוף. נכון שזה יוצא, זה פערים, 70,000 שקל, 100,000 שקל, או בין ה-10 שנים ל-30 שנה, זה יכול לייצר אפילו 200,000 שקל. ותגידו, רגע, אבל אנחנו משלמים את זה על 20 שנה. אז קודם כל, זה לא צריך למנוע מכם לעשות את ה-30 שנה, זה שלפעמים אין לנו ברירה. לפעמים אין לנו ברירה. זה שאם אנחנו, עכשיו יש לנו, חסר לנו 1,000 שקל בחודש לתזרים השוטף שלנו, ואנחנו קנינו דירה, ולקחנו משכנתה שמכניסה לנו את הסכום, ואם אנחנו ניקח הפרש בין 30 שנה ל-20 שנה, יהיה באמת את ה-1,000 שקל האלה שישארו לנו, אז אנחנו ניקח ל-30 שנה, בגלל שאנחנו צריכים לשרוד ולהתאים.
לחלוטין.
אבל אנחנו צריכים לראות, ולפעמים אנחנו צריכים גם לקחת יועץ כלכלת משפחה, ולא סתם הבאתי כאלה, או יועצים אחרים, לא סתם הבאתי אותם פה בתוך הפודקאסטים שלנו, כדי שאנשים יבינו שאפשר לעשות דברים, ואתה אמרת פה משפט, שבלעת אותו ויש לו משמעות ענקית. אנחנו יודעים לעמוד בדברים שאנחנו לוקחים. גם אם זה נראה לנו לפעמים אבסורדים. הרי שאני, לפני הנפילה שלי העסקית, אם היית אומר לי, צחי, בוא, תקנה איזה משהו ותחזיר סתם 10,000 שקל לחודש או 12,000 שקל לחודש, הייתי אומר לך, אישי, מאיפה אני אביא 12,000 שקל לחודש? ואתה יודע, אני כבר משלם הרבה שנים יותר בגלל אותה נפילה ועל משכנתות ועוד קניתי נכסים ועשיתי דברים. ואתה אומר, וואלה, אני יודע להביא את זה. ושברגע שיש לנו התחייבויות, אנחנו יודעים להתמודד ואנחנו בונים את זה, וזה חלק מהעשייה שלנו. אז צריכים לדעת, אבל צריכים לדעת שאנחנו יודעים לקחת לשם, השקעה צריכה לבנות אותנו ולא להרוס אותנו.
לחלוטין.
אז אישי, אתה תאמין או לא? אני יודע שאתה לא תאמין, אנחנו כבר בחריגת זמן. ואני רוצה שתגיד לאותם צעירים שהקשיבו לנו קשב רב בפודקאסט הזה, תן להם איזה טיפ או שניים, איך להתנהל נכון, חוץ מהטיפ הכי חשוב, שיבוא אליך, בלי שאתה יודע לחשוב אותם. לא כולם יודעים לחשוב את החשיבה של הצעירים, ולהבין אותם, אבל אתה בא מתוכם, ואמרתי לך, אתה הצעיר הבוגר, ותן להם איזה טיפ או שניים, ובואו נסיים את המשדר הזה.
אז אני, שני טיפים יהיה כאלה. דבר ראשון, תלמדו. אמרנו, ידע הוא כוח. ברגע שאתם תדעו, יהיה הרבה יותר קשה לעבוד עליכם, או בשביל הצעירים, לערבב אתכם. ואתם, תבינו רגע, האם ההשקעה הזאת היא באמת הגיונית, או לא הגיונית? כן אפשרית, לא אפשרית? כי יש השקעות שאנחנו יודעים שאנשים אוהבים לכתוב באינטרנט ואין להם שום ביסוס ואתה רואה אותם ואתה אומר מי המטומטם שנופל, אבל יש מטומטמים שנופלים.
לצערי הרב.
והדבר השני זה להיות ענב. אנחנו חבר'ה צעירים, גם שלמדנו, לא כל הידע בידינו. יש אנשים ניסיון. ואני ממליץ, ואני אומר את זה גם מטעויות שאני עשיתי לחלוטין, הגעתם, חושבים על השקעה מסוימת, בעיקר אם זה השקעה גדולה, תתייעצו. תתייעצו. בין אם זה, לא תמיד דווקא הורים אגב יהיו הנכונים, כי יכול להיות שהורים לא נמצאים בעולם ההשקעות, אולי הורים לא מתנהלים כלכלית נכון בכלל, אבל תמצאו בן אדם שמבין בעולם ההשקעות, בין אם זה אולי דוד, אולי חבר של ההורים, אולי הורים, ואולי אפילו חס וחלילה, ואני אומר את זה בצחוק כמובן, לשלם למישהו שיבחן בשבילכם את ההשקעה.
לא לפחד לשלם.
לחלוטין לא לפחד לשלם.
אנחנו, אתה, במילים אחרות אתה אומר, ואתה אומר את זה יפה, אתה הגדרת את זה להיות צנועים, אמרת ענבים, אבל זה צנועים, זה אותו דבר. אנחנו יותר מדי עניים בשביל להיות שחצנים ולהגיד אנחנו יודעים הכל.
לחלוטין.
לשלפעמים אני יודע הכל, זה מצליח. לצערנו הרב, אנחנו נתקלים בהם שזה מאוד לא מצליח.
לחלוטין.
אישי, תקשיב. אני מבין יותר מתמיד למה אני כל כך חיזרתי אחריך שתבוא. ואתה לא באת, ואני אדבר בשפתך, משום שאתה ענב, ואתה הרגשת שאתה אולי צעיר, ואולי יש לך פחות להגיד, אבל אתה בוגר, ואתה ענק, ואני שמח שאנחנו חברים, ואני שמח שאנחנו באותה קבוצה, ואני שמח שאתה אורח שלי, ותודה ענקית שבאת אליי. גם היה זול להארח אותך, רק אספרסו ואפילו בלי סוכר. ואני אפרד מכם, ואנחנו ניפגש בפודקאסט הבא, ותודה רבה לכולם, ולהתראות.
תודה רבה לאירוח צחי, תודה לכולם.
אתה מוזמן תמיד, אתה יודע.
זה ברור.